חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, היום ה-27 למלחמת חרבות ברזל, המלחמה בעיצומה. עד כה, לצערנו, 19 לוחמים נפלו מתחילת הכניסה הקרקעית. בזמן קצר פורסם גם שמו של לוחם הצלחנים, סמל ראשון יאיר ניפוסי, השם מקום דמו, שנהרג בקרבות ברצועת עזה. צהל מוסר כי רק בשעות האחרונות חוסלו כ-130 מחבלים על ידי כוחות צהל בכמה התקלויות וקרבות שהתנהלו בתוך רצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו אומר, אנחנו כבר עברנו את פעתי הרצועה, אנחנו נמצאים במרכז עזה, ממשיכים להילחם בכל הכוח, לא נחזור לפני ניצחון. החיזבאללה מגביר היום את ירי הטילים והרקטות לעבר ישראל. חלק מן הרקטות נפלו בשטחים פתוחים, אבל אחת מהן פגעה בבית, פגיעה ישירה בקריית שמונה, ברוך השם אין נפגעים. מספר מכוניות עלו באש, וחיזבאללה מבטיחים מחר בצהריים לפתוח במתקפה נוספת, כך על פי הודעות שיוצאות מגורמים שונים בחיזבאללה. דיווח נוסף שמגיע דווקא מתקשורת אמריקנית, בוול סטריט ג'ורנל, הוא כותבים כי המודיעין האמריקני חושש שהמיליציה הרוסית, כוח וגנר, צפויה להעביר מערכות הגנה נגד כלי טייס ונגד טילי שיוט לארגון הטרור החיזבאללה. ייתכן וכבר ההספקה הזו נמצאת בדרכה, כך על פי הדיווח הזה. גורם רשמי בממשל האמריקאי אומר כי לא התקבל מידע שהמערכת אכן נשלחה. יש דיונים בנושא, ארצות הברית עוקבת, כך נאמר בדיווח הזה. עוד מעט נהיה עם סיכום היום של המלחמה, גם עם האמירות של שר הביטחון, הרמטכ"ל, שמתייחסים היום להמשך הלחימה ברצועת עזה. עוד עניינים גם פוליטיים שנלווים לסיפור הזה, אמירות שונות גם של שר המשפטים, גם איזושהי ציטטה שמייחסים ליושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, ששולל אותה בכל תוקף, וגם הגיש עתירת דיבה. עוד עניינים בהמשך. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך והמפיק נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח ערב את המהדורה עם סיכום היממה האחרונה, קובי פינקלר איתנו, שלום קובי.
שלום אבי, בוא נסכם רק 4 שעות אחרונות, אתה רוצה? תשמע.
קדימה.
קודם כל, מהבחינה הטובה, 130 מחבלים חוסלו ב4 שעות האחרונות. מהשעה 3 אחר הצהריים, עד השעה 7 בערב, עוד דקה ל7 לפני שעליתי לשידור, ביקשתי לבדוק את הנתונים הללו, אז 130 מחבלים מחוסלים רק בשעות האחרונות. זה קורה גם מהים, גם מהיבשה, עם קרבות הירואים, גם כשבגדוד 13 הלילה ולפנות בוקר ואחר הצהריים, וגם מן האוויר כמובן, שחיל האוויר ממשיך, למרות שעיקר הפעילות שחיל האוויר הייתה בחודש הראשון או בשלוש השבועות הראשונים של הלחימה, זאת הייתה המטרה, כדי להכין את השטח ואת הקרקע. מה שקורה כרגע, זה הכוחות הרבים של צהל, לא נפרט אותם, נמצאים בתוך העיר עזה, שוב, לא במרכז העיר עזה, אלא בתוך השכונות עוטפות את העיר, הסובבות את העיר, ככה אנחנו מבינים גם מראש הממשלה, ואלו דברים שאפשר לפרסמם הערב הזה. המטרה שלהם זה להגיע לאותם מפקדות. לא מתכוונים להיכנס לתוך המנהרות עצמם, אני אסביר את זה למאזינים וארגיע אותם. ישנם שיטות משיטות שונות, ברגע שיפנו את בית החולים, ברגע שיפנו את המקומות הנוספים, ברגע שיזהו, מזהים, פירים ופתחים של מנהרות, אז פועלים בשיטות שונות, נחיב עליהם בהמשך, לא הערב הזה. באשר לנעשה ביהודה ושומרון, שם לצערנו נקבע מותו של קליין, תושב היישוב דולב ושדמות מחולה, פיגוע ירי ראשון מאז תחילת המלחמה, נוסע בדרכו לפעילות צבאית, נרצח על ידי מחבלים. אגב, שאותה חוליה הייתה לפני 3 ימים, ירתה באזור הזה, לצערנו לא תפסנו אותה. באשר ללבנון, החיזבאללה מרחיב הערב הזה, לקראת הנאום של חיזבאללה, לא, של נסראללה, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אני חושב שאנחנו מעצימים יותר מדי את הנאום שלו.
אנחנו מדווחים על פי מקורות לבנונים, הם לפחות מנסים להעצים את זה. אבל לא מעבר לכך.
אז שם באמת ירי יותר מסיבי, אבל זה ארגון החמאס שיורה שם מתוך לבנון. גם הם מודים את זה בצורה מפורשת. קצת יותר הרחיבו את הטווח, גם צהל עכשיו הרחיב את הטווח שלו, מטוסי קרב וסוקי קרב, הכל בשליטה באירוע הזה, שני נפגעים בצערנו. גם בדרום, היום היום שקט מכיווני תימן, אבל גם שם פוקחים עיניים. היום צהל מפרסם את התיעוד של הטיל שנורה, 1,560 קילומטרים, אבי. מטוס אדיר של חיל האוויר, ביחד עם מערכות החץ, חץ 2, מצליח ליריד אותו עשרות קילומטרים דרומית לאלת. מוכנות גבוהה ביותר בכל רחבי הארץ, בכל המקומות. סך הכל, אבל מהצד השני של הדברים, אני מדבר הערב הזה או אחרי הצהריים גם עם מנכ״ל משרד הביטחון וגם עם צמרת משרד הביטחון, אתה שומע על ההיערכות הגדולה. 100 מטוסים, מחר בשעה 8 בבוקר, ינחת כאן המטוס ה-100, רק כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו, אני הייתי בתקופה הזאת, מלחמת יום הכיפורים, כל המלחמה כולה, אחרי כמה חודשים, יהיו בסופו של דבר 100 מטוסים. אנחנו דברים עכשיו ביום ה-27 למלחמה, כבר 100 מטוסים, 5 אוניות, עם למעלה מ-3,000 טונות, גם במטוסים וגם באוניות, של חימושים, של ציודים, של דלקים, של חומרים שטובים וצריכים אותם לתעשיות הישראליות. מצד שני, גם הרבה מאוד עבודה לתעשייה הביטחונית הישראלית. פרנסה טובה, בסופו של דבר, יהיה טוב.
אכן, מילה אחת רק לסיום, קובי, באשר לביטור הרצועה, לפי הדיווחים, המשימה הזו לפחות כבר הושלמה, הרצועה מבוטרת באמצע מצפון לדרום, נוצר אזור חיץ שבו למעשה שולט עכשיו צהל, וכרגע מנסה להתקדם חזרה צפונה לכיוון צפון הרצועה, נכון?
באופן כללי, לא אתן לי את כל המידע בגלל שאנחנו רוצים לשמור על ערפל קרב, ותשמע, ביטור זה מילה כבדה, אבל באופן כללי המילים נכונות, למרות שעדיין בצפון הרצועה יש 400,000, מספר אדיר, נכון שמיליון התפנו, ועדיין 400,000 או 350,000, תלוי כל פעם ופעם, תלוי ביכולות ובמספרים שסופרים אותם, אז נאמר במילים הנמוכות, 350,000 עדיין נמצאים שם, זו מטרה, לכן מדינת ישראל עכשיו, מה שעשתה בשעות האחרונות ובחצי יממה האחרונה, עובדים הרבה מאחורי הקלעים, שלא נתבלבל רגע אחד, פונה למדינות, כולל לבריטניה וצרפת, שישלחו אוניות, שיהיו פשוט בית חולים צף, כמו שיש קרוזים עם אלפי מטיילים, שם יהיו אוניות עם בית חולים צף, יעבירו משם, רק אם אתה רוצה לסבר למאזינים
את החולים. לקחו לפנות את בתי החולים, שהם כמובן משמים, משמשים להגנה הכי טובה על מפקדות הטרור.
אכן, כל מילה מדויקת אמרת. בדיוק.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, ולצערנו גם היום המחיר ממשיך לעלות. 19 חללי צהל, שמקום דמם, מתחילת הכניסה הקרקעית, וכן, כמו שאנחנו שומעים מכולם, יש לכל מלחמה, יש מחיר. איתנו יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, בשורות טובות.
שלום, בשורות טובות.
קודם כל, בתוך בליל המלחמה והדיווחים, רצועת עזה וחיזבאללה, היום פיגוע ירי בשומרון, נרצח יהודי במילואים, השם יקום דמו, שמזכיר לנו שאויבינו לא יושבים רגל על רגל בשום מקום.
בהחלט, וזה מזכיר לנו שהמחשבה כאילו אפשר לנתק את הזירות ולחשוב שביהודה ושומרון להמשיך להתנהל כרגיל בזמן ש באמת יש איום על חיי התושבים, יש אנשים ש חוזרים מהמילואים לביתם, ודווקא בדרך הזאת הם נהרגים ונרצחים ממחבלים. הדבר הזה חייב לקבל מענה וטיפול, והחלפת הרבה מאוד דובר על הקונספציה, זה מילת הקוד החדשה שקרסה בשמחת תורה בשביעי לעשירי, הרבה מאוד דובר על כך, אבל יכול להיות שחלק מאותה קונספציה שקרסה בעזה וקורסת בגבול הצפון, עדיין יש כאלו שמחזיקים בה וחושבים שהמחבלים של החמאס ביהודה ושומרון הם איכשהו עשויים אחרת, או שחושבים שמי שמשלם את מזכורותיהם צריכים לקבל, אנחנו צריכים להעביר כסף לטובת המשכורות למחבלי החמאס באמצעות הרשות הפלסטינית שתמכה באירועים, הודיע למאמים במסגדים לשבח אותם, התגעתה על חלקה בהם ותשלם את המשכורת למי שביצע אותם. אז כן, אנחנו מאוד מאוד מקווים שהקונספציה הזאת תשתנה בכל המקומות.
אכן, אני רוצה לדבר על שאר העניינים, מלבד בסוף יש קבינט מלחמה, או קבינט ביטחוני, מדיני, שעוסק באמת בפעולות הטקטיות, בכל ניהול הקרב והמלחמה, אבל יש דברים אחרים שהם אגביים אולי, אבל עדיין ככה מציקים לאזרחי ישראל. אל ג'זירה ממשיך לפעול מכאן, כולל ערוץ טלוויזיה נוסף, שממש משדר יחד עם החיזבאללה כל דבר מתוך ישראל. מעבר לזה אנחנו רואים גם כל מיני אמירות בעייתיות בתקשורת, אנחנו רואים הדלפות חומרים מתוך רצועת עזה כאילו יש שם אינטרנט, כל מיני דברים שאני שואל באמת האם אנחנו בשליטה מלאה על כל מה שקורה בעולם התקשורתי.
אז כמובן יש פה כמה וכמה סוגיות. אני נוגע לאלג'זירה ועל מידן אותה תחנת רדיו איראנית שמשרתת גם את החיזבאללה מלבנון. בכל הנוגע אליהם הגשתי יחד עם חברים רבים מהכנסת, קואליציה ואופוזיציה, הצעה לסדר, היא תידון בוועדת החוץ וביטחון. אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אלג'זירה חייבת להיעצר. האנשים שלה שמסגירים מיקומים של כוחותינו צריכים להיכנס לכלא, את הערוץ צריך לסגור. אנחנו לא יכולים להמשיך בתפיסה הכביכול מורכבת, שבאה ואומרת יש פה ככה ויש פה ככה ויש זרוע מדינית וזרוע צבאית. בסופו של דבר יש לנו אויב שפועל להשמיד אותנו בהרבה מאוד כלים. יש אנשים שתומכים בו, מי שתומך בו הוא האויב שלנו. אי אפשר לתמוך בחמאס ולהיות טוב, אבל זה מורכב. לא, אם אתה תומך בחמאס, אתה תומך בטרור, אתה תומך באויבים שלנו, ואתה צריך להיענש על כך. אתה צריך להיענש על כך, אם אתה אזרח ישראלי, על הזדהות ותמיכה בטרור, אם אתה רשת תקשורת,
שר הפנים מקדם עכשיו הצעת חוק, רק נאמר ששר הפנים מקדם עכשיו הצעת חוק שמאפשרת לשלול אזרחות מיידית לכל מי שמביע תמיכה בטרור. מה התהליך של הצעת חוק הזו מבחינתכם? עובר דרך הוועדה שלך מן הסתם?
יכול להיות, תלוי באיזה ועדה, יכול להיות שזה יהיה דווקא בוועדת הפנים או בוועדת חוץ וביטחון, זה דבר שנושיק לכמה ועדות, אני לא מתערב בחלוקה של הוועדות, אבל אני אומר בצורה ברורה, בסופו של דבר חוק שמאפשר לשלול אזרחות על מעשה שהוא הפרת אמונים, שהגדרת מעשה הפרת אמונים היא הגדרה מאוד רחבה, חוק הזה קיים במדינת ישראל היום. צריך ליישם אותו, הכניסו לו כל מיני חסמים, גם בירוקרטיים וגם משפטיים, ועדיין למרות הכל, גם מי שצלח את כל המחסומים האלו, ובוטלה האזרחות שלו, או התושבות שלו, בא בית המשפט והחזיר לו, או ביטל את הביטול. המציאות הזאת, אני מאוד מאוד מקווה, שאותו הסימון שנפל, לא, אפשר פה לקחת את זה למקום, ואני לא רוצה לקחת את זה לשם, של בית המשפט ובגץ ופרקליטות, זה לא המקום. הסימון, צריך לומר את האמת, לא נפל לכל הדרגים בשלטון הישראלי. ההחלטות לא היו רק של בית המשפט העליון. גם הנחישות במאבק בטרור, בחמאס וכו', במשך הרבה מאוד שנים, הייתה בחסר אצל מקבלי החלטות רבים. מכל מערכות השלטון. עכשיו חל שינוי, צריך ליישם אותו. צריך ליישם אותו בנושא שלילת אזרחות. צריך ליישם אותו בנושא המאבק הצבאי כמובן בטרור, והחיסול של החמאס, והשליטה הביטחונית המלאה שתוודא שהאזרחים שלנו לא נמצאים תחת איום של נשקים, רקטות ושל ארגוני טרור. הדברים האלו צריכים לקרות, והם גם צריכים לקרות בתחום של שלילת אזרחות. הם גם צריכים לקרות בתחום של מלחמה נחושה בהסתה לטרור ובהזדהות עם ארגוני טרור. הם צריכים לקרות בכל החזיתות, כולם צריכים להיות מגויסים בזה, וככה ננצח.
אוקיי, חבר הכנסת רוטמן, לסיום, אתה מאיים בתביעת דיבה נגד גיא פלג מערוץ 12 אם לא יתנצל ויחזור בו מהדברים שהוא פרסם אתמול, לפיהם השוות בכינוס סגור עם אנשי השב"כ, יחד עם אנשיך, בין דם לדם, למור דמם של נרצחי השומרון, אדום יותר מנרצחי הטבח הקשה שחווינו. אתה אומר לא רק שלא היה ולא נברא, גם מי שמכיר אותך יודע שזאת אמירה שלא מתאימה בכלל ללקסיקון או לאופי.
מאיפה, בוודאי,
מה זה, המצאה מומצאת או שיש איזה מקור?
המצאה מומצאת נאמר בדיוק ההפך. הרי זה בדיוק הנושא שדיברנו עליו עכשיו, המאבק בהסתה בטרור. אני במשך זמן רב מאוד, למעשה מאז שנת 2021, בתור חבר כנסת טרי, אומר לפרקליטות שהאצבע שלהם על מאבק בהסתה לטרור היא קלה מדי. אנחנו גם קיבלנו נתונים בהקשר הזה, שבכל שנת, בכל שנת 2021 ו-2022 נסתקו מספר 20-30 תיקים על הסתה לטרור, כאשר כל מי שנמצא וגולש ברשתות הישראליות יודע ש-20-30 תיקים על הסתה לטרור אפשר בגלילה אחת בדף הפייסבוק או הטוויטר או הטלגרם אפשר למצוא. והדבר הזה יצר, ואני לא מדבר על המסיתים הגדולים מהמסגדים ומהדרשות כמו אקרים הסברי וכדומה, שגם נגדם לא אוכפים בצורה יעילה ומהירה את ההסתה לטרור. אני אומר להם את זה שנים, ואמרתי להם עכשיו הם שינו את המדיניות, שינוי חלקי אבל שינוי לטובה. התמדתי להם על השינוי הזה, אמרתי חבל שלא עשיתם את זה קודם, יכול מאוד להיות שאירועי טרור אחרים היו נמנעים. עכשיו, והבאתי כדוגמה, כמובן גם את יגאל יהושע מילוד, גם את הלל ויגל מהר ברכה, ואמרתי להם, אדם שלהם לא אדום פחות, כלומר הפוך לחלוטין, לא שהוא אדום יותר, אלא הוא לא אדום פחות, אתם לא שמתם את הטיפול בנושא הזה בשלב מוקדם יותר.
לא הנחתם איזה כובד משקל מספיק משמעותי, והגענו עד הלום.
ויכול מאוד להיות, שהיינו חוסכים גם מקרה הסתה לטרור, וגם באמת פגיעות בנפש. הדבר הזה כמובן לא היה נעים להם לשמוע, וזה בסדר גמור, מותר לשמוע ביקורת, אני גם העברתי אותה בחדר סגור.
אבל מכאן ועד הציטוטים ש...
אבל מכאן ועד להפיץ את השקר הזה, והיום עוד איזה שקר חדש, אני הבנתי את העניין. הביקורת הזאת, הפרקליטות, ככל הנראה, מאוד מאוד לא אוהבת אותה. אגב, היא ביקורת שהועברה עליה על ידי חברי כנסת רבים מכל הכיוונים, אגב, גם חברי אופוזיציה, היא הועברה עליהם, הם לא אוהבים אותה, והם החליטו לצאת במסע פייק. אני לא מתרגש מזה, אני לא הנושא של הסיפור הזה. הסיבה היחידה, אגב, הם כבר הפיצו פייק חדש, וממנו אני בכלל לא, זה ממש לא משנה. מה שעוסק בי, אני לא עוסק בו בכלל. הסיבה היחידה של אותו פייק שאתה הזכרת בהתחלה, הגשתי התראה בפני תביעת דיבה וגם תוגש תביעת דיבה, היא בגלל הפגיעה שלו במשפחות השכולות. היא בגלל השיסוי והפילוג וההסתה הפרועה הזאת, תוך כדי לחימה, כאשר כל עם ישראל מתאחד כדי להילחם באויבים שלנו, לבוא ולהגיד פייק מוחלט שכזה, שאין לו גם שום היגיון, ואין לו גם לא קשור לטיעון, ואנשים שנוכחו בפגישה, פשוט לא היה ולא נברא. והדבר הזה, בעזרת השם, יש חוק שנקרא חוק המזהם משלם. מי שמזהם את השיח הציבורי בדברים שכאלו תוך כדי לחימה, ישלם בעזרת השם.
כן, ושנתבשר בבשורות טובות בקרוב, וכמה חבל שבזה אנחנו צריכים להיות עסוקים בזמן מלחמה.
ממש, 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 ממש חבל, ואני יכול להגיד לך, שכשאתה רואה את התגייסות של כל חלקי אומה, ואתה יודע מה? גם של כל חברי הכנסת. גם של כל חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, שעובדים שכם אל שכם, מחוקקים, יורדים לשטח, פותרים בעיות, מפונים וכדומה, הכולם עובדים בשיתוף פעולה. יש קבוצה קטנה, שולית, שממשיכה בתקופה הזאת להסית, צריך להתעלם מהם, צריך לא לצפות בהם, לא לצרוך אותם, צריך להתאחד ולנצח.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, שנתבשר בבשורות טובות, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
ערב טוב, אנחנו עם אלוף משנה מילואים יגאל קרמון. שלום יגאל.
שלום.
יושב ראש ונשיא מכון ממרי למעקב אחרי התקשורת הערבית הפלסטינית. עולם ומלואו מה שקורה בתקשורת הערבית, בעיקר הלוחמה הפסיכולוגית הרבה וניסיון בכל מחיר להראות רק צד אחד של הסיפור הזה, נכון?
כמובן. אין שום הזכור למה שהיה לפני שעה שתיים נגיד בצהריים בשבעה באוקטובר, כאילו הכל התחיל באיזה התקופה פרועה של ישראל על רצועת עזה ללא כל סיבה. וגם לאורך הדרך יש תחנת ערוץ של ג'זירה שהוא ערוץ חמאסי, קטר היא חמאס, חמאס היא קטר, אגב, יש מאמץ נורא של השתקת ביקורת על קטר, לצערי מעורב בו גם יוסי כהן, שאומר לא למתוח ביקורת על קטר. זה פשוט, מצד אחד זה מגוחך, מכיוון שלא מקיימים מסע ומתן בלי לנפי לחץ, זה ילדותי ומטופש, אבל מצד שני, יש כאן עניין של כל מי שהיה מעורב בהעברת הכספים מקטר אל החמאס, $1.5 מיליארד, שבנו את הכוח הצבאי של החמאס, עכשיו רוצה להשתיק את זה בכל מחיר. ראש הממשלה לא אמר מילה אחת רעה על קטר מאז החלה המלחמה. כי אם הוא יאמר, אז יגידו, רגע, אם זה אויב, אז איפה, איך הרשית $1.5 מיליארד להכניס להם? וזה גם יוסי כהן היה מעורב בזה, אז גם הוא להשתיק, לא ביקורת, הרי כאילו שעניין החטופים...
20 שנה כל ראשי הממשלה לדורותיהם בזה אחר זה, ושרי ביטחון שהתחלפו רבים מהם, היו יחד באותו מסע שניסה כאילו לבדל את החמאס.
לא כולם, ממש לא כולם. נכון, היו כל מיני, אבל ממש לא כולם, ובין אלה שהיו, היו יותר בולטים, והיו פחות בולטים, היו ששמעו, אמרו נעשה ונשמע, והיו כאלה שהתנגדו, אבל אכן, המעשה הזה היה פשע כלפי מדינת ישראל. קטר היא חמאס, ומי שמשתיק ביקורת עליה, משתיק ביקורת על החמאס.
מצד שני, קטר בימים אלה, היא כן. אולי הגורם הדומיננטי שמתווך בנושא החטופים, ואולי למרות לא כל מתווך. מה שאנחנו צריכים לבלוע, לא. אין ברירה.
לא,
אלא...
לא, 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 שום דבר כזה. הוא לא מתווך, אלא הוא נושא את דבר החמאס ואת עמדתו. אין לזה שום תיווך, יש בזה העמידה על האינטרסים של החמאס. ועכשיו אני אומר שוב, כל מסע ומתן בלי מנופי כוח בצדו, הוא ילדותי ומטופש. אתה לא מצפה לזה מאנשי מדינה. ויכול להיות שמשהו אחר מנחה אותם. ועכשיו אמר לך מה כן ישפיע על החזרת החטופים.
כן.
לחץ מסיבי על, על קטר הוא שישפיע. כאשר הם ירגישו שכלכלתם מתערערת, באותו רגע החטופים יחזרו באוטובוסים.
איך אפשר להשפיע על כלכלה כמו קטר?
בסייבר, אני קראתי לכל חברות הסייבר לתקוף את, את כלכלת קטר ולערער אותה. באותו הרגע החטופים יחזרו, כאשר זה לא יהיה ענייני חמאס, אלא החיים שלהם בקטר יעמדו, כשהזרים 2 מיליון לעומת 300,000 אנשים בדואים, כשהם יתחילו לברוח מכיוון שיש סכנה לכסף שלהם, אז הם יבינו מה קורה פה. זה נחוץ א', משום שזה העניין המהותי, וב', גם לאלה שאומרים יש מסע ומתן, נו, אז מסע ומתן עושים בלי מנפי לחץ בצדם? איפה היה, איפה נשמע דבר כזה? איזה ילדותיות, נאיביות מטופשת להגיד עכשיו מדברים איתם, אז לא. להפך, מדברים איתם ומנופי לחץ בצד זה. ככה עובדים.
אני רוצה לשאול אותך על, אתה יודע, הדיון שעכשיו התפתח מיד, תוך כדי, במקביל למלחמה הזו, על היום שאחרי, על היחסים שלנו בכלל עם העולם הערבי, עם הפלסטינים, יהודה ושומרון. אנחנו רואים גם את החיזבאללה, מתחממים היטב על הקווים. ואני שואל אותך, אחרי שבאמת מדינת ישראל עשתה את כל שביכולתה, נתנה את רצועת עזה בצורה חד צדדית, חתמה על הסכמים, באה לקראת בכל כך הרבה סבבים, לא בעשור האחרון, אבל בכל כך הרבה סבבים כן. ואנחנו רואים שאף אחד, שום גורם ערבי לא מצליח באמת להשתלט על השטח מבחינת הטרור. האם אנחנו צריכים לומר לעולם הערבי, אנחנו לא מבדילים יותר בין מתונים ללא מתונים, או שלום עם מדינות, כמו מצרים, ירדן, או שכל השאר שמאיים עלינו, אנחנו עליכם בשליטה מוחלטת?
תראה, קודם כל, אני אצטט איש אינטלקטואל ידוע, מרוקאי שחי באירופה, והוא אליל השמאל באירופה, טהר בן ג'לון, שאמר, הבעיה הפלסטינית נרצחה בשבעה באוקטובר, והיא לא קיימת יותר. אין היום שאחרי. אין ישראלי אחד, שמאל, מרכז או ימין, שייתן את ביטחונו בידי ערבים. לא קיים כזה. אני אומר את זה מניסיון. אז עכשיו, מה כן יהיה? יהיה מה שרבין אמר בשבועיים לפני הרצחו, שבכנסת, שבשטחים יהיה תהיה אוטונומיה כאשר הביטחון בידי ישראל. אין לנו אפשרות חיים אחרת, והסיפור הזה נגמר.
זו השיטה שצריך להעתיק לעזה?
מה צריך?
זה צריך להעתיק את השיטה הזו גם לרצועת עזה?
לא, מה פתאום? אבל ברצועת עזה גם אין מחר, גם אין יום שאחרי. בדרום רצועת עזה יהיה מחנה פליטים גדול, כמו שיש בטורקיה, כמו שיש בסוריה, כמו שיש בעיראק, בירדן, מחנות פליטים של מאות אלפים, חיים שם 10 שנים, כבר יותר מ10 שנים, כך יהיה גם בדרום רצועת עזה. מה יקרה בצפון? הצפון, עזה וסביבתה, יהיו אזור מלחמה, כמו שהיה בשנות ה-60 המאוחרות בבקעת הירדן, קיבוצים חיו בתוך מקלטים ובתעלות. מי שיהיה שם יהיה מי שישאר מחמאס, כי הרי אנחנו לא נשמיד 40 אלף רוצחים שיש שם, ספק אם אפילו חצי מהם, אבל זה יישאר אזור מלחמה בינינו לבינם. אף אחד שם לא יחיה, וגם בצד שלנו לא יחיה מי שרוצה ביטחון. יש לנו 150 אלף פליטים, גם הם יהיו במקומות אחרים, עד שיהיה ביטחון אולי בעוד 10 שנים.
אלוף המשנה מילואים יגאל קרמון, תודה רבה לך על הדברים כאן, ערב טוב.
שלום.
נצא לפרסומת.
המהדורה עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
בצהריים, אחר הצהריים, שוב ירי טילים מעזה לעבר מרכז הארץ. אזור פתח תקווה, אלעד, נפילה ישירה גם על אחד הבתים. לא נציין בדיוק את המיקום, אבל ברוך השם, אין נפגעים. בכלל הרבה מאוד מתיחות באזורים הללו, סמוך לשדה התעופה ועוד מקומות. איתנו על קו הטלפון ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פרוש, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, מה קורה בעיר? איך אתם נערכים לקראת ההמשך?
זה לא קרה בתוך העיר. היה משהו במחצבה ליד העיר. היו במקומות נוספים מסביב לעיר. אני תמיד אומר, אל תפתח פה, זה, אבל יש הרבה תורה בעיר וצריך להמשיך להתפלל. אבל מלמד אותנו משהו אחד, הדבר הגרוע ביותר זה שאנשים נותנים לשגרה להשתלט על החיים שלהם. כשתופס הזקה ורואים בסוף שיש נפילות ואנשים נפגעים, צריכים לדעת שצריכים להיות באזור שרצים לכיוון הממד בצורה נוחה, אישה, ילדים, הבחורים, המבוגרים. רק לראות הבעלה כשקורה כזה דבר, כשאנשים לא מוכנים, זה לבד יכול להביא לפגיעות, בעיקר בנפש.
אז קודם כל, לא להיבהל, וגם היו שמועות אחר הצהריים שהייתה נפילה בתוך אלעד, אז הנה אתה אומר שוב, זה לא היה בתוך אלעד, אבל בלי קשר לעניין הזה, אנחנו רואים שהאזור הזה, יש בו הרבה מאוד, נקרא לזה, ניסיונות לפגוע באזור, לא תמיד גם מופעלת הזקה, זה חלק מהסיפור.
יש המון, לא נכון, יש המון בומים, כי אלעד זה אזור פתוח, יש הרבה יערות סביבה, אז אם זה הולך לכיוון ראש העין או לכיוון פתח תקווה, ישמעו את הבומים באלעד. המערכת עובדת בצורה נכונה, כשזה בא לכיוון אלעד יש אזעקות, אין הרבה אזעקות באלעד, אבל היום היו אזעקות ובאמת נפל ליד אלעד, היה גם פגיעות ביישובים ליד האזור אלעד. אבל זה אומר שצריך לשמור, אם מערכת הביטחון נותנת הנחיות מה לעשות ואיך לעשות, אסור לזלזל בזה. והדבר הגרוע ביותר, כשיש הזקות, אתה רואה אנשים עולים על גגות, או יוצאים למרפסות, לראות העירותים, זה ונשמעת מאוד לנפשותיכם. 1,000 פעמים יכול לא להיות טעות, אבל פעם אחת טעות זה יהיה כואב מאוד להרבה אנשים.
אז צריך להישמר ולשמור. משפט אחרון על כיתת הכוננות, שברוך השם כבר הוקמה, דיברנו כאן בתחילת הדרך. אני מבין שכבר מי שצריך להיות חמוש, חמוש.
ועולם התורה באלעד גם הוא מקרה. אני רוצה להגיד לך שהיום, כשחשבו שקרה משהו באלעד, כמות הסירנות של המתנדבים, של הצלה, של מדה, איחוד הצלה, מגן דוד, יש לנו בלי עין הרע כל כך הרבה אנשים טובים. רק אתמול הקמנו עוד יחידת צער של פיקוד העורף, וביום ראשון עוד 44. יש המון המון מתנדבים ורוצים לעשות טוב, אבל כשקורה מקרה יש לפעמים אובר של אנשים, וזה מכניס חרדות לאנשים. אותו דבר אני גם אומר על זה, יש המון נשק, יש בקשות ללמעלה מ-2,000 כלי נשק באלת, ואנחנו מזרזים את זה. יש כיתת כוננות, ישבו לנו עוד שני כיתות כוננות. גם ברגעים אלה אני עסוק בלרכוש נשק. לא תמיד יש לי עירייה כסף, כי כל כלי עולה אלפים רבים, אז אני מביא את זה במקומות אחרים. אבל אני אומר, גם בזה צריך לשמור. כשיהיה מצב שמאות או אלפים יהיו עם כלי נשק, זה חוזר, יש את הפחד של הדוצים, צריך כל דבר לעשות בצורה מסודרת, רגישה, להבין שצריך לשמור על עצמנו, אבל לפעמים גם אובר של דברים יכול לגרום לדברים לא פשוטים.
טוב, ומעל הכל, הרב פרוש, הישיבות, בתי המדרש מלאים מפה לפה, שומרים ומגינים על כלל עם ישראל, ואני שומע על בחורי ישיבות שממש עושים את כל המאמצים להתנתק מהחדשות, להתנתק מאירועי היום, להתעסק רק בלימוד, חלקם בתענית דיבור, דברים אדירים יש לכם שם ישיבות בלי עין הרע, מהגדולות בישראל.
כן, יש ישיבות מכל המגזרים, אלפים. זה לתפעם ולראות איך הם יוצאים מהכל, פשוט יושבים, הם חיילים אמיתיים, הם עושים מה שגדולי ישראל אומרים, ותורה מגנה ומצלה, כשבחורים, כשאנשים לומדים, זה מביא הרבה שמירה על עם ישראל.
כן. ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פרוש, תודה רבה על הדברים.
אבי, כאן. אני רוצה לנצל כן. את ההזדמנות, אחד כן. מגדולי הדור אמר לי, אני לא יודע לומר את זה, הוא אמר לבקש מהחיילים שבכל אזור יהיה תפילין, כל חייל שנכנס רגלית שיגיד בזכות רבי לוי יצחק בן סרסשה, זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ושלכל אחד יהיה עלה אחד מלולב שנהנו בדלת מינים. אז אני אומר את זה דרכך.
קיבלנו... והנה, הציבור גם כן שמע, שיהיה בשורות טובות, הרב ישראל פרוש, תודה רבה.
תודה.
עכשיו תזכורת למאזיננו הלילה בשעה 11:30, תפילת רבים מישיבת אור החיים בירושלים, אפשר להתחבר לתפילה זו גם בשידור חי, בראשותו של הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה עושים הקפות ותיקון מיוחד שנקרא קורתי ברית, שזה עם 7 הקפות, ו... תפילה חשובה וגדולה, כל מי שיוכל, יוכל לחייג לכוכבית 3030, או להיכנס, לא יודע, לאתרים, קווי טלפון, אני לא יודע בדיוק איך הדבר הזה מועבר להרבה מאוד מקומות, אתר אור החיים ועוד דברים. אנחנו עם עוד כמה תפילות שנפרסם מיד, יש גם כן... תפילת נשים גדולה שמתחילה בעוד כמה דקות שקיבלנו עליה עדכון ממש בדקות האחרונות. הרבה מאוד נשים שמחוברות לתפילה גדולה בהשתתפות הגאון הרב ישראל מאיר לאו ועוד רבנים. זה עכשיו ממש מתחיל בשעה 7:30. אין לנו פרטים עוד איך מתחברים לתפילה הזו, אבל אם יהיו פרטים כמובן נאמר. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מה עובר על תושבי הדרום, אלו שכבר פונו לכל מיני מקומות במרכז הארץ, אלו שנשארים שם ונשארו שם, נשים שאינן יכולות לצאת לעבודה, הפרנסה שנגמרת, החשבון בנק שמתרוקן, ילדים שצריכים עזרה, אנשים שצריכים תמיכה, משפחות ברוכות ילדים שאף אחד לא שואל אותם למצבן, והסיפור הזה באמת הופך להיות קשה מיום ליום. הגברת אסתר דהן איתנו, מנתיבות, שלום לכם.
שלום וברכה.
כן, אז על מה אנחנו מדברים? שמדברים על הקושי של תושבי העיר, נתיבות, אופקים, היינוח.
דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה באמת שאתם מעלים את הנושא החשוב הזה, מרימים את הכפפה. ובאמת, זעקה אילמת שעד עכשיו לא ציפינו שאנחנו נצטרך לקום ולעשות את הזעקה הזאת. מי שצריך יפנה אלינו, אבל זה לא קרה, לצערי הרב. חשוב לי להדגיש, אני מדברת בשם עשרות אלפי מתושבי נתיבות, ואם כבר הזכרת את אופקים, אני חושבת שיש הבדל קטן שהוא מאוד מאוד גדול. בנתיבות קיימות שתי שכונות חדשות שקוראים להם שכונת מערב ושכונת נווה שרון. זה שכונות חדשות שנבנו לאחרונה, והן בעצם נמצאות ממש על אדמות תקומה, אזור מ-7 קילומטר לגבול עזה, 3 קילומטר מבארי, ממש שומעים שם צבע אדום, לא שומעים שם אזעקה, שומעים שם צבע אדום, וכמובן את כל הקולות שמגיעים מעזה. חוץ מזה שכלל נתיבות גם סובלת, במיוחד השכונות האלה, שהם אנחנו תושבי נווה שרון לצורך העניין. ביום של המלחמה אנחנו קמנו עם הבום של כל עוטף עזה, קמנו ממנו, וצבע אדום מתערבב עם קולות ירי צרורות לאורך כל החג, קרוזים בתוך השכונה שמטרים להיכנס לבתים, לסגור ממדים, חדירת מחבלים בשכונה.
במשך ארבעה ימים. אנחנו רוצים יותר להתמקד במה קרה מאז. הרי הדבר הזה מכניס פחד בילדים, מתח, חרדות. חלק מהמשפחות עזבו בצורה עצמאית, חלק ניסו להתפנות, לא הצליחו. והעיר בסוף מתמודדת עכשיו עם מאות משפחות, גם עם קושי כלכלי אדיר, כי אין מקומות עבודה, הרבה אנשים לא עובדים. מביא איתו הרבה הרבה בעיות. מה אתם יודעים לספר על, על מה שקורה עכשיו אצל אלה שנשארו באופקים ונתיבות? איזו עזרה הם צריכים?
כרגע העזרה שצריכים זה בעצם מי שיכולים להוציא אותו משם, כי אני לא חושבת שנתיבות צריכה להיות העוטף הנוכחי. היא לא צריכה להיות העוטף הנוכחי. כרגע אין שום מקום מיושב בעוטף עזה מלבד נתיבות. אופקים ונתיבות יש להם 10 קילומטר ביניהם מהגבול. אני לא יודעת לגבי אופקים כי אני לא גרה שם, אבל אני יודעת לפי המפות שבדקתי וחקרתי את זה, נתיבות עם מ-7 קילומטר עד 20 קילומטר מה...
כן.
כמות של קילומטרים לא נתפסת ברגע שמפנים את קומה ומפנים את כל היישובים מסביבנו שהם הרבה יותר רחוקים מנתיבות, ונתיבות נשארת במערכה תוך כדי זה שבתוך השכונה שלי נמצאים בעצם כל האימונים של צהל, כולל זה שאנחנו שומעים את הפגזים ואת האימונים שלהם, ירי לאורך כל היום, אין דקה של שקט. דקה זה אומר כל רגע יש בום, ילדים יושבים בממדים ללא עבודה להורים, ללא לימודים, ילדים של חינוך מיוחד נמצאים בנתיבות, אין להם לא אפשרות כספית ולא לאן להתפנות, אף אחד לא דואג להם, יש שקט מכל זירות האפשריות של הרווחה שלה, הם פונים פשוט לאנשים לחסד. אני לא חושבת שהעם ברמה כזאת צריך להסתמך על מעשה חסד של העם, למרות שזה מקסים ויפה, אבל אמור להיות כאן סימן קריאה, אמור להיות כאן מענה למי שצריך, וכמובן לכלל תושבי העיר, אם זה במענקים למי שיבחר מה לעשות עם זה לגבי הכלכלה, אם זה בפינוי למי שצריך. אני מכירה המון נשים שילדו, או נשים עם ילדים קטנים, נשים שהבעלים במילואים, הן מתמודדות לבד, גם עם הכלכלה. אין מציאות שזה נשאר ללא מענה. אנחנו ביום הבחירות הלכנו לקלפי, בחרנו במי שבחרנו, וזה לא ייתכן שכיום, שאנחנו צריכים את נבחרי הציבור שלנו, אנחנו שומעים שקט, פשוט שקט, כולל, ואנחנו לא מקבלים שום מענה בנושא הזה. לא ייתכן שעיר שאין בה לימודים ואין בה עבודה ואין צפי למתי הדברים האלה ייפתחו. מדברים איתנו כרגע על למידה מרחוק של 3 חודשים קדימה לפחות. איפה המענה? למה אנשים בנתיבות צריכים להיות בשר התותחים של מדינת ישראל? זה לא ייתכן שכולם מסביבנו פונו וקיבלו מענקים והטבות ואנחנו נשארים ללא שום מענה. מה עם הנזק הנפשי, הפיזי? איך משאירים אותנו ללא מענה? המצב הזה הוא פשוט בלתי נסבל. לא יכול להימשך עוד יום אחד.
אוקיי, אז אנחנו קודם כל שומעים את הקריאה הזו, וזה בשמם של הרבה הרבה מאוד אנשים. אז אם אני רגע רוצה לסכם את הדברים ולהבין מה הצורך, אז הצרכים זה שמדינת ישראל, ואני פונה מכאן לנציגים שלנו בכנסת, מדובר באופקים, בנתיבות, מעוזי הצבעה למפלגות החרדיות, לדפוק על השולחן, לדבר עם מי שצריך, להעיר את השרים. יש כאן מציאות קשה של עיר גדולה, שהיא לא תחת הגדרה של פינוי. המדינה לא פינתה אנשים בצורה מסודרת, מי שהתפנה, התפנה לבד, או מצא כל מיני פתרונות, והרבה מאוד אנשים נשארו ונשארים בבית שלהם. מקומות העבודה סגורים, מורות לא עובדות, הגננות לא עובדות, אברכים ממשיכים ללמוד. עובר חודש, ההוצאות של החגים נופלים על החודש הזה, והבתים קורסים. כך. פשוטו כמשמעו, הבתים קורסים. אם מישהו לא ייכנס עכשיו לעיר וימפה את הצרכים ויעביר כסף, פשוט להעביר כסף לאזרחים. כל מי שגר בנתיבות, באופקים ועדיין נמצא בבית, מעבירים לו לחשבון הבנק שלו כסף לאוכל, למחיה, בלי בירוקרטיה. ומי שרוצה להתפנות והוא נמצא בחרדות והילדים נמצאים בקושי, לעזור לו ולסייע לו בעניין הזה. אין הבדל בין נתיבות לבין מושב שנמצא 700 מטר מנתיבות. אין הבדל.
חשוב לי להדגיש שיש שני נושאים שלא הדגשתי. דבר ראשון, יש שם שכונת נווה שרון שיש לה מרחק מה מנתיבות, היא לא נקראת נתיבות, אבל היא על אדמות תקומה ממש. אני לא יודעת, אולי לעשות לה דין שונה, אבל יש לה בעצם את כל מה שיש לתקומה. למה את תקומה פינו ואותנו לא? ועוד דבר, יש לאורך השנה הטבת מס לנתיבות בשל כך שהיא קרובה לגבול עזה. איפה זה בא לידי ביטוי בעת לחימה ועוד לחימה כל כך מסיבית? אמנם היה נס בנתיבות, אבל זה לא אומר שתושבי נתיבות לא חווים רגע רגע, שנייה שנייה, פחד אימים להיות בעיר, ואני נמצאת מה שקורה בעיר, אנשים פשוט לא עוצמים עין, לא עוצמים עין ואוהדים ממש רגע רגע, במיוחד עם מקרי הנפילות וכל העומס רעשים שמורגשים שם.
אוקיי, אז העברנו כאן את הקריאה הזו, נא להתעורר, חברי הכנסת, נציגים, שרים, אישי ציבור, כל מי ששומע ומעביר גם את הדברים הלאה, פשוט להתעורר למענם של אלפי משפחות, ובהם יש גם משפחות, ברוך השם, ברוכות ילדים. הסיפורים שאנחנו שומעים משם קשים מנסו. שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה על הדברים כאן, הגברת.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם,
אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו מסכמים את השבוע הזה, עם כל המורכבות והמצב שבו עם ישראל נמצא, עם הרב רפי מנת. שלום הרב.
ערב טוב.
שימן ברית קופ, שלום גם לך.
שלום, אני טובה ואיר טובה רב מנת.
כן, אז גם אנחנו בימי השיבה על מרן ברוך מרדכי אזרחי. אנחנו גם
בעיצומה. השתיימו ימי השיבה הבוקר, עלו לקברו. היום בבוקר בני המשפחה. כן. מטבע וכולי, ואנחנו מיד אחרי. כן.
גם בתוך המלחמה שומעים על העבדות ומתפללים להצלחת המערכה, וגם אצלנו, בוא נאמר ככה, אנחנו בתוך עמנו אנחנו יושבים, צריך לעשות איזה משהו כדי להתעורר קצת, לא הרב מנת?
כולם צריכים להתעורר. הבעיה שכל אחד מאיתנו נותן עצות לקבוצה השנייה, למה היא צריכה להתעורר, במקום שכל אחד ייתן את העצות לעצמו ולבני ביתו. כדרכו של היצר הרע, הוא תמיד מחפש אצל השני, איפה השני צריך להתעורר. הימין מחפש אצל השמאל, השמאל אצל הימין, אנחנו אצל השכנים וכו' וכו'. אין ספק מצד שני שאפשר להגיד, אני חושב שעם ישראל כולו מתחזק, רואים דברים מרגשים, מדהימים, בכל המגזרים, בכל המקומות, ואם יורשה לי, מי אני שאתן ציונים לאחרים, אבל ההתרגשות שהייתה לי, מנאומה, של הגברת היקרה בכנסת, דלית דיסטל, על אמונת השם של האימא של החיילת בהפרשת החלה, היה שיעור מוסר לכל יהודי באשר הוא.
טוב.
אגב, אני חייב בשולי הדברים האלה, אני חושב שאתמול אגב, היה לי באופן אישי לפחות, היום הכי קשה מתחילת המלחמה, כי היום הראשון, למרות שהיום טרגדי שלא זוכר לקרותו, אבל היה את האלמנט של ההפתעה והכל, אבל אתמול שנרגו עוד 15 חיילים, ואתה מרגיש שאתה מתבוסס באיזה סוג של בוץ, ועוד ועוד, והסמנות לא נגמרים, וממשיך, זה היה באמת מאוד קשה, וגם הפטירה של הראש שיבה, שאנחנו אגב בטוחים, שגנרל כמו הוא לא עוזב מלחמה באמצע, אם הוא לא בטוח שיש מקום שיכול לעשות את העבודה שלו יותר טוב, וזה למעלה. אנחנו בטוחים שהוא יריש מי שמיים כמו שיודע להריש, וכמו שיודע לדבר, וכמו שיודע לדרוש ולצוק, ויבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה סוף לצרותינו. אבל אפרופו, האמא מגידי שבאמת עשתה קידוש משמיים, שאני לא זוכר כדוגמתו, אני חושב שלא יודע אם עקבתם אחרי הדיבורים שלה, גם בהפרשת חלה שהיא עשתה יומיים שלושה קודם, וגם כל מקום שהיא דיברה, היה לה איזו אמונה פשוטה, שכאילו כבר קצת אולי בחילת הימים והציניות והכל, שוכחים לדבר את הדיבורים הפשוטים הכי בסיסיים שלנו כיהודים מאמינים, ראיתי איך היא דורשת מהקדוש ברוך הוא, איך היא צועקת, היא אומרת, אני מאמינה שהיא תחזור, והיא תחזור, היא צועקת וזועקת ודורשת.
שימן, שימן, איך היא אומרת לו, אבא, אל תאכזב אותי. אבא, אל תאכזב אותי, איזה פנייה.
אנחנו יודעים, זה לא, בדיוק, זה לא כספומט, אנחנו יודעים הרי שצולה זה לא כספומט, אבל לפעמים, בגלל שאנחנו יודעים שזה לא כספומט, אז אנחנו לא מסוגלים להתפלל, כמו שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תאכזב אותנו, תן לנו, תדרוש. אנחנו יודעים, כל אבות היהדות, מי אברהם אבינו, עד משה, כולם צעקו על כל אסון ודרשו מהקדוש ברוך הוא, דרשו ממש על תרי על העם הזה ותתחרז ותחזור בך כי נחתים. כולם, מי אברהם עד ימינו אנו, כל היהודים צעקו עם הקדוש ברוך הוא, לא נתנו לו לעשות כביכול נגזר גזירה, אנחנו מרימים ידיים. האם המגיד לי שזאת הייתה איזה קרן אור באפלה, גם השחרור של החיילת, אין דוגמה יותר מוחשית מזה, שעם ישראל הוא נשמה אחת, משתחררת חיילת אחת מתוך 240 חטופים, כל המשרד הזה ריקודים, ואיזה שמחה, ואין אחד שלא רגיש את תחושה של אופוריה ורוממות רוח. איזה עוד עם שנמצא במצב כזה, אחרי שחטו את ילדיו ואת חייליו, ויש לו ככה בחטופים בשבים, ויש לו במלחמות, ותראה איזה רוממות רוח על חיילת אחת, אין אדם כזה בעולם. כולם הם עסוקים, ויש לנו אסונות, יש קוברים מאיזה לבריות, אבל אנחנו, שכל אחד מרגיש שכל אחד מעם ישראל הוא חלק מאיתנו, באמת השמחה הזאת הייתה איזה קרן אור גדולה באפלה, ואני מקווה שהקרן הזאת תביא אור גדול, אור חדש לציון תאיר, בעזרת השם בקרוב.
כן, יש גם התעוררות גדולה. כן.
אבי, אני רוצה לדבר על נקודה שבימים אלו אי אפשר לפסוח עליה. הנושא של המפונים. אני יוצא כעת, אני מדבר איתכם ממש כעת ביציאה מהחניון של מלון רמדה מירושלים. הלכתי לבקר משפחה של מכרים שמפונים מהדרום, ותקועים בחדר וחצי, עם כל הציוד, עם כל הבגדים, אין להם כלום, הילדים שם, אין להם מסגרות. וגנץ יודע להגיד להם שכנראה זה ייקח להם חצי שנה או שנה, אין להם מה לקוות למשהו אחר. ויש מאות ואלפי משפחות כאלה, זרוקים כל אחד במקום אחר, וזה פשוט אסון לא פחות גדול, זאת אומרת, זה אסון של משפחות שמתפרקות, הם מאבדים את הילדים, הם מאבדים את הסבלנות.
הדבר שכואב בסיפור הזה זה שאף אחד, אתה לא יודע מי צריך להרים את הכפפה, אתה יודע כמה סיפורים כאן אנחנו שומעים פה יום יום, מכל מיני בתי מלון, אכסניות, תביאו פעילות לילדים, הילדים משוממים, מתקלקלים.
אגב, צריך להגיד ביושר, אבי, שגם המדינה וגם יזמות פרטיות, עצמאיות, עושים המון 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 המון, אבל אתה יודע, זה לא מספיק. בסוף יש לכם משפחות שלמות, שפחות העסוקה מבוקר עד ערב, עשית להם זיץ שעתיים. באמת זה דבר שהוא מרגש, ומחמם את הלב לראות
לכם את הרגש. אבל מה שאני מתכוון לומר,
אבל המדינה תצטרך לפתוח בתי ספר. המדינה צריכה לפתוח בתי ספר, באופן מיידי. לחשוב איך נותנים מסגרת לילדים לאורך היום, במיוחד אם זה הולך לתקופה ארוכה, נסות לפתור את זה מהשורש, לא מפלסטרים של זיצים וצ'ונטים בליל שישי.
אתה יודע, אני רואה בלעיני רוחי איזשהו מוקד עם 30-40 טלפניות, עם מספר טלפון שכל המפונים במלונות מכירים אותו ויודעים אותו, וכל עם ישראל מכיר אותו. ומפנים כל בעיה לכתובת אחת, ושם מתכללים ויודעים למי מעבירים, ומי מטפל, ויכול להיות שיש אזרחים שיכולים להתנדב ולעזור ולפתור את רוב הבעיות, ויכול להיות שלא. אבל הם נמצאים באפלה, אתה יודע, פה הם פונים לעירייה, שם למשרד החינוך, כאן למשרד הרווחה, כאן הם פונים לזה ארגונים, זה עוזרים.
עכשיו, עם זוג הורים, הילדים שלהם נושרים, הילדים הגיעו לירושלים, אין להם מה לעשות, הם מסתובבים כל הזמן בחוץ, הילדים מאבדים כל סבלנות, ונתחברים לכל דבר ולכל תשומת לב שמקבלים בחוץ, ואי אפשר להחזיק ילד בחדר במלון. זה פשוט נורא מהיום, זה טרגדיה בפני עצמה, זה מדובר על מאות ואלפי ילדים כאלה שמסתובבים בכל מקום. שלא לדבר על מלונות ואכסניות, שהיה להם זמן מוגבל, והודיעו פתאום למשפחות, חפשו לכם מקום אחר. פתאום אנשים כאלה צריכים לחפש לעבור עוד מקום.
אגב, זה ההרגשה הקלישות הזאת, והגלות הזאת, שאתה ניצא באמצע החיים, היא קשה מנסון.
לא נחשוב על משפחה עם 5-6 ילדים, כן, בלי מכונת כביסה, בלי מייבש, בלי מקרר, בלי מטבח, בלי חדר ספרים, בלי כלום, בלי משחק, בלי שום דבר, חדר וחצי במלון, מטפסים על הקירות יום ועוד יום ועוד שבת ועוד יום. בלתי נתפס הדבר הזה. מישהו צריך, לא יודע, טוב, אין לי כבר למי להפנות טענות, אבל צריך לעשות משהו. שיהיה בשורות טובות. תודה שהבאתם את הדברים האלה לכאן. שלום בית קוב, שבת שלום, הרב רפי מנת. תודה רבה. בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע. תודה לצוות שלנו, נתי שולמן, העורך והמפיק. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו שוב מוסרים את תנחומנו לגברת אסתי פלד, שיושבת שבעה, לצערנו, פטירת אחותה, עליה שלום. ואנחנו לקראת שבת, שבת עם מליזוק, רפואה קרובה לבוא. נקבל על עצמנו את השבת יותר מוקדם, שימו לב, השעון זז, מחר נכנסת שבת מוקדם. להתארגן כבר מעכשיו, כל אחד במקומו. ונשוב בשבוע הבא עם בשורת הגאולה לעם ישראל, עם ביאת המשיח, עם הניצחון הגדול, ושיהיה בשורות טובות. שבת שלום.